המן הוא אגגי. אם הוא אגגי, זה סימן שהוא מזרע המן, זה אגג, אגג, מלך המלך. אם כן, בזה מתקיים מלחמה לשם בעמלק מדור דור, שמדי פעם יש מלחמה בין ישראל לבין עמלק. אבל המלחמה הזאת איננה דומה לשאר המלחמות, אלא זה כמו, כלומר, וירוסים שמדי פעם מתעוררים. אז יש מדי פעם מלחמה עם עמלק, אבל זה לא קבוע. לא לכל אורך ההיסטוריה יש לנו מלחמה עם עמלק. אז לברר, האם יש איזושהי חוקיות שעל פיה נוכל לדעת במה המדובר? למשל, התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק. האמירה זכור, התוכן שלה, זה שזה דבר שאתה עלול לשכוח. וזאת מדוע? משום שזה לא דבר קבוע. כלומר, התורה לא אומרת, למשל, זכור להתפלל. כי מכיוון שהתורה כבר אמרה שצריך להתפלל, שנאמר הוא לא עובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב זו תפילה, לכן אין צורך להזכיר את זה. כלומר, זה לא זכור, אבל דבר שהוא עלול ליפול בתהום הנשייה, אז יש צורך גם להגיד זכור. כלומר, אל תשכח. סימן, אם כן, שלעמלק יש חוקיות משלו שאיננה קבועה, כלומר איננה מתמדת, ויש לו הופעות מיוחדות בהיסטוריה. בביטוי זכור יש עוד משמעות, שזה דבר שאני רוצה לשכוח. כלומר, זכור, אל תשכח, סימן שיש משהו בנפש שלי שרוצה לשכוח. משהו שהוא חורג מן הנורמה. משהו בלתי רגיל. כנראה שהעוצמה של המפגש עם עמלק היא כזאת שהיא מזעזעת את דרכי החשיבה הרגילים. ולכן יש נטייה לומר, זה לא היה. למשל, גדולי מכחישי השואה הם קורבנות השואה עצמם. כלומר, פליטי השואה, נדייק. לקח עשרות שנים, לפעמים 50 שנה, ולפעמים גם עד היום, כדי שהניצולים יפתחו את הפה ויספרו מה היה. כי יש איזה מין תהום פעורה שהאדם רוצה לדחוק אותה. זה כל כך מזעזע שזה אפילו לא קיים. כי אם אני אסתכל על זה בפנים, ייתכן שיש תגע. אז עדיף לשכוח. לכן אומרת התורה, לא זכור. אתה צריך לזכור. משום שאם אתה לא תזכור, אתה עלול לעמוד חסר אונים בפעם הבאה שהמלאק יגיע. אז צריך לדעת על פי איזה כללים מופיע המלאק בהיסטוריה. מובן. מה הוא רוצה אגב המלאק? הוא רוצה לבטל את ישראל, דבר מפורסם, ללא סיבה. מה זאת אומרת ללא סיבה? וכי יש היגיון לעשות דבר ללא היגיון. אלא שעמלק בא מצד נקודה שהיא באופן שורשי מנוגדת לישראל. לכן לא צריך סיבה. מהי הנקודה העצמית של ישראל? הוודאות. לפי זה, מה הנקודה העצמית של עמלק? הספק. לכן אמרו הדרשנים, עמלק בגימטריה, מסך מסע. סליחה, ספק. כן. לא, זה אומר שכשיש לך ספק, מס הכנסה מחזיר את הוודאות. באותה עמידה, תן לומר שכאשר נוצר ספק בזהות הישראלית, יש תפקיד פרדוקסלי לעמלק, שדווקא הבא בשם הספק, והוא דווקא משיב את הוודאות. זה אומר, מתמיע. אנחנו יודעים, למשל, מהי המדינה באירופה שבה השואה נהגתה. איפה זה התחיל? זה התחיל בגרמניה. אבל מה יש בגרמניה? בגרמניה התחיל הספק. איזה ספק? בזהות. איזו זהות? מהי הזהות הישראלית? הנבואה. איפה פותחו האסכולות של ביקורת המקרא? הבנויות על הנחת יסוד בלתי מדעית שהתורה איננה מן השמיים, זה התחיל שם. במקום של הספק, שם נכנס עמלק. לא ש, כפי שהיה אפשר להבין בצורה ילדותית, שהשואה באה כעונש על ביקורת המקרא או משהו כזה, לא. אבל אם כבר השואה עשויה להופיע, ועל פי הכללים שהיא עשויה להופיע, אז יש גם מקום שבו היא נוחתת, במקום של הספק. כמו שגם מצאנו ביציאת מצרים, היש השם בקרבנו עם עין, ויבוא עמלק. כלומר, במקום שבו הזהות איננה מבוררת, יש צורך של בירור הזהות, ומי שעושה את זה הוא עמלק. איך כתוב? ויזנב בך כל הנחשלים. מה זה הנחשלים? אמרו חז"ל, אלו שבט דן, שהיו עובדי עבודה זרה, ולכן הענן היה פולטן. אז אם הענן פולט את שבט דן, סימן שיש ספק. ספק אם הם שייכים להיסטוריה הישראלית או לא שייכים. יש ספק, הענן פולטן. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא, הילחם בעמלק. מה זה צא? אפשר להגיד, בחר לנו אנשים והילחם בעמלק. וצא הילחם בעמלק, אמרו חז"ל, צא מן הענן. כלומר, בתוך הענן אתה מוגן, ואתה צריך לצאת מחוץ לענן, כדי להילחם עבור אלה שהענן פולט אותם. כלומר, עבור אלה שהזהות שלהם מוטלת בספק. כי היה אפשר לומר, בעמדה אורתודוקסית, לומר, תשמע, אם כבר עמלק הצליח לפגוע באלה שמחוץ לענן, זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. עמלק שחרר אותנו מהיהודים הבעייתיים. על זה אומר משה, אדרבה, זה בדיוק מה שעמלק רוצה. הוא רוצה להכניס את הספק בזהות, ולכן צריך להילחם, לצאת מנענה, להילחם בעמלק, כדי לכלול בכלל הענן ובכלל ישראל את כל היהודים כולם, ובכלל זה אלה שלך יש ספק אם הם בפנים או לא. מובן? דבר דומה גם מצאנו במפגש עם עמלק במגילת אסתר, שאמר לפי המדרשים, שהמן אומר לאחשוורוש, לבריאות, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הרבה דיוקים דייקו חז"ל מהמילים האלה. אבל מה פירוש הדבר ישנו? בעברית, בדרך כלל אומרים יש, וזה ישנו. אז חז"ל אמרו ישנו, זה מלשון ישנו. ישנו, הם עם ישן. ישנו מן המצוות, ישנו בגלות. אלוהיהם ישן. אלוהי ישראל, נרדם. כן, אלוהיהם ישן. ולכן, יש פה מקום גם של הספק. כי כאשר אדם ישן, הוא לא במלוא ההכרה, ולכן יש חלקים של ההכרה שלו שהולכים לאיבוד. שם דווקא עמלק נכנס. לכן צריך להתעורר. זה נקרא הקץ. קץ, משון, להקיץ, להתעוררות. אז בואו ננסה עוד פעם להבין, אם כן, מתי עמלק יכול להכניס ספק בזהות. התורה מוסיפה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. בצאתכם ממצרים. היה אפשר לומר, זכור את אשר עשה לך עמלק בצאתכם ממצרים. התוספת בדרך באה לומר שזה מיוחד לעמלק. הוא פוגע בדרך. מדוע? משום שכאשר אנחנו במצרים, עמלק לא יכול לעשות לנו שום דבר. יש לנו הגנה טובה. מי מגן עלינו? פרעה. פרעה הוא דואג לעבדים שלו. אי אפשר לפגוע בעבדים של פרעה. מה, השתגעת? תראה מה שפרעה יעשה לך אם אתה תפגע בעבדים שלו. אז עמלק לא יכול. כשאנחנו בירושלים, מצב של ודאות, גילוי שכינה, עוצמה מדינית, עמלק לא יכול לעשות שום דבר. אז מתי הוא יכול לפגוע? בדרך. מדוע? כי הדרך זה מעבר בין זהות אחת לזהות שנייה. אין, אמרו חז"ל על הפסוק, וליוצא ולבא אין שלום. מה זה ליוצא ולבא? זה היוצא, מה? איפה הפסוק? זה... מה? זה משנה. ודאי שזה משנה. איפה הפסוק? אתה יודע? נו, מה זה לא משנה? אתה יודע מה? אנשים אומרים, מה שאני לא יודע זה לא חשוב, לא צריך לדעת. מה? וליוצא ולבא אין שלום. לא זוכר. לא, זה חשוב, אבל אני לא זוכר. טוב. מה? לא, 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 לא. וליוצא ולבא אין שלום, מפני צער. זה, אני חושב שזה בישעיהו, אפשר לבדוק את זה. זה מובא בסנהדרין. איפה זה בסנהדרין? אין פה סנהדרין. טוב, זה כזה נורא. אם לא תדע. מה? איפה? יש. תביא סנהדרין. זה מובא גם בחגיגה. זה בזכריה, פרק ח'. בסדר. אז אמרו חז"ל, ליוצא ולבא אין שלום מפני צער, הכוונה, היוצא מתלמוד לתלמוד. זה היוצא מתלמוד לתלמוד. תלמוד, יש לנו שני תלמודים, בבלי וירושלמי. אז רש"י במסכת חגיגה מסביר, מה זה מתלמוד לתלמוד? מתלמוד ירושלמי לבבלי. מדוע? כי הבבלי קשה מן הירושלמי. שהוא עמוק, שנאמר במחשקים או שיבני. אבל התלמוד עצמו לא אמר מי זה תלמוד. אפשר גם מהתלמוד הירושלמי, מהבבלי, לירושלמי. כלומר, ישנם מצבים בחיים של האומה שהזהות עוד לא התבייתה, עוד לא מבוררת. זה כשאתה יוצא לגלות, זה מירושלמי לבבלי, או כשאתה יוצא מן הגלות, מן הבבלי לירושלמי. מעניין בתפילת 18, יש סדרה של ברכות על הגאולה. בהתחלה מברך השנים. למה מברך השנים? הקדוש ברוך הוא נותן שפע חומרי בארץ ישראל, מתחילים התיישבויות, מייבשים ביצות, פתח תקווה, ראש פינה, מקווה ישראל, מאחזים לא חוקיים וכו'. כלומר, ברוך השם, הולכים ומתפתחים. זה מברך השנים. קץ המגולה. אחר כך, יש שלב שני. תקע בשופר גדול לחירותנו, מקבץ נדחי עמו ישראל, יש מדינה, יש סוכנות, יש עלייה. כן, יפה מאוד. נמשכת שיירה מן המאה שעברה. וברוך השם חוזרים לארץ. מתוך כך חוזר המשפט, הפוליטיקאים, בתי דינים. כן, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. ממש הולך בסדר עולה. מתוך כך, גם אמינות נופלת, ולמלשינים אל תהי תקווה, שובר אויבי ומכניע מיני, וזה הכל מצוין. פתאום, צריך להתפלל על הצדיקים. למה צריך להתפלל על הצדיקים? הסימן שהצדיקים בסכנה. וזה באמצע הגאולה. התחילה הגאולה, ואתה לא ממשיך לבוני ירושלים, ואת צמח דוד עבדך מהרת עצמיח. באמצע, איזה משהו מחריד כזה. צריך להתפלל על הצדיקים. סימן שהצדיקים הם בסכנה. ומה קרה לצדיקים? כנראה שהסכנה של הצדיקים זה כשהם יוצאים מתלמוד לתלמוד. כשהם יוצאים מגלות לגאולה, יש כאן מקום שבו המלאק יכול לפגוע. הספק נכנס בלב, וגם המלאק בפועל, הפיזי, הוא מפעיל את תאי הגזים. נגד הצדיקים. קרה פה משהו. אנחנו רואים באמת שביציאת מצרים, אם כן אמרנו, בין מצרים לארץ ישראל, המלאק פוגע. אותו דבר כאשר עם ישראל עומד להעמיד לו מלך. רוצה לבנות בית המקדש. שאול צריך להילחם בעמלאק. עוד שלב נוסף, כאשר בימי זרובבל בן שאלתיאל. אז כורש מלך פרס נותן רשות לעלות לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש. באה קבוצה עם בלשצר, עם זרובבל, כמה אלפי יהודים עולים מפרס ומבבל, מתחילים את הקרבת הקורבנות, למרות שאין בית מקדש, לשקם קצת בתים בירושלים, יישוב דליל. אבל הייתה כבר הצהרת כורש, וכבר התחילו להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ יהודה. באותו זמן, איש יהודי היה בשושן הבירה. מה? מה אתה עושה בשושן הבירה? מה, אתה לא עם זרובבל ועם כל החבר'ה שעכשיו בונים את בית המקדש? מה, מה קרה לך? תשמע, פה יש יותר תורה קודם כל. וחוץ מזה, מה עם העסקים שלנו? ומה נעשה עם כל הכסף? ויבוא המן. כלומר, במקום כזה שבו החלה שיבת ציון, אבל היא לא הושלמה, יש סכנה, המן יכול להגיע. נדמה לי שגם במאה ה-20 היה משהו כזה. בלפור, ממשלת עוד מלכותו רואה בעין טובה הקמת בית לאומי. כתוב את המחפוש, איזה יופי. טוב, כמה תאים אני יכול לשתות. כן, בית לאומי לעם היהודי, עושה עוד אחד. בפלסטינה וכו'. טוב, באים יהודים, עולים לארץ, יש יישוב, הרב קוק עולה, מתחילים להקים את המנדט. תקועים, יש כמה יהודים תקועים. בא המלאק, אומר, רגע, רגע, יש לי גם מה לומר. כן, זה הסכנה הנוראה. כן, כלומר, יש איזה רגע בהיסטוריה שבו המלאק יכול לנסות את כוחו. השאלה היא, מי נותן לו את הכוח הזה? מאיפה זה בא? הכוח של המלאק, כן, בבקשה.
זה נראה שהוא לא כך הבין שכל פעם שהוא בא, הוא בעצם עוזר לנו.
טוב, זה נכון שכל פעם שהוא בא הוא עוזר לנו מבחינה מסוימת, אבל אני אקח משהו, בעיקר הוא הורס לנו. היה אפשר להסתדר גם בלי. אתה צודק שבאופן מוחלט הוא פוגע באינטרס שלו, זה נכון, אבל בינתיים הוא משפריץ הרבה. וזה חבל. זה עלה לנו ב6 מיליון בכל זאת. זה קשה. אז זה נכון שבגדול ההיסטוריה מתקיימת, מתקדמת, אבל בקטן, בכל זאת, טוב, לא נעים. Okay. אז בעיה, כלומר, מאיפה בא הכוח הזה של המלאק? Okay. חייבים להבין מה ההיגיון, והאם השואה, אם כן, יכולה להימנע. יש לנו במגילת אסתר דוגמה מאוד מעניינת של שואה שנמנעה. אז מזה אתה למד, כנראה זה אחת הלקחים של מגילת אסתר, ששואות זה לא הכרח. אפשר גם בלי. אבל מה שאי אפשר בלי, זה החשיפה לאפשרות. כמו שהיה במגילת אסתר, הייתה חשיפה ממשית לאפשרות של שואה. וצריך להבין מה חושף את הדבר. אבל מעניין מאוד, שאצל קדמוננו, גם אצל הנביאים, אפילו אצל משה רבנו, וגם אצל החכמים, בין בעלי הנגלה, בין בעלי הנסתר, בין בעלי ההלכה, בין בעלי האגדה. בכל המקומות שבהם דיברו על מדינת ישראל העתידה לקום, דיברו על זה במפורש, באותיות קידוש לבנה. בכל מקום שבו הם דיברו על השואה, הם דיברו ברמזים, כאילו שזה סוד כמוס. שאלת השאלה, למה? הרי אני צריך לדעת שיש אפשרות. אבל כנראה שיש פה משהו אחר. את מדינת ישראל, הקדוש ברוך הוא הבטיח להקים. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, אז זה גלוי, זה לא סוד. זה ברור שזה יהיה. שואה, הקדוש ברוך הוא לא הבטיח. הקדוש ברוך הוא לא אמר, תהיה שואה. הוא אומר, תיזהרו, זה אפשרי, אבל יש אפשרות גם למנוע. בשביל זה ניתנה לכם מגילת אסתר, כדי שתדעו שאפשר למנוע. כן, מה אתה רוצה? כן, זה מה שאתה אומר, זה גם נכון, שדבר רע יכול להתבטל, דבר טוב לא מתבטל, זה נכון, זה בכללי. אבל פה מדובר בשיעור קומה הרבה יותר רחב. זה לא בגדר של סתם גזירה רע או משהו כזה, זה משהו הרבה יותר עמוק. כלומר, השואה, אין ברית על השואה, הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית כזאת. אבל האפשרות הוא נתן. ולכן, מה?
איפה נרמז על השואה?
זה כתוב בכמה מקומות. למשל, בספר דניאל, פרק י"ב, פסוק א', מפורש שם. מה כתוב? שואה? לא בדיוק במילים האלה כתוב, בואו נקרא, יש פה ספר דניאל, יש פה דניאל. הנה, כתוב, דניאל. נו, איפה שמת את זה? כן, סידור את זה אחר. איך כתוב כאן? ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. כלומר אומר לך, תדע לך, לא כולם ימלטו, אבל מי שימלט, זה יהיה כל הנמצא כתוב בספר. זאת אומרת, זאת תהיה הצרה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו, וימלט כל הנמצא כתוב בספר. מי זה מי שנמצא כתוב בספר? באיזה ספר? והיה נשאר בציון, ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. זאת אומרת, יש לנו הבטחה שהשואה לא תפגע בארץ ישראל. כתוב, נכון? והיה נשאר בציון? זה אני חושב בזכריה. מה? איזו? והיה נשאר בציון? דניאל? אחרית הימים. על אחרית הימים, מדובר. מה שבסוף ההיסטוריה. כן? זאת אומרת ש... לא מפורשים. האמת היא, זה גם כתוב בפרשת האזינו. מישהו מחפש פה בתורה, זה כתוב בתורה. זה כתוב, מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה. גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שבע. מה זה מחוץ תשקל חרב? איפה זה חוץ? חוץ לארץ. ומחדרים, בפנים מה יהיה? אימה, יפחדו. באמת הייתה פה חרדה עצומה כשרומל התקרב כבר לארץ ישראל. כן, חשבו שזהו, הולך לגמור את היישוב. מחוץ תשקל חרב, מחדרים אימה. גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שיבה, אמרתי אף איהם, אשביטה מאנוש זכרם. כלומר, אתם רואים על מה מדובר שם? על אהבה אמינה של השמדה טוטלית. לולא כעס אויב הגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. ואמר אלוהמו, צור חסי ובו. זאת אומרת שהכתוב מדבר, ודברים די מפורשים על האפשרויות האלה. עכשיו, כן. אבל אני עוד לא הבנתי, כן? מה מאפשר זה? מה עד לא עניתי? כן, זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר. מי נתן להם כוח לעשות את זה? יש ב... מה? שאלה מה? אני יודע, אני רוצה לדעת המקור. מהו המקור? מה? או מי? מה המקור? לא יודע, מאיפה זה בא? כן? אגב, אני רוצה להוסיף עוד משהו. זה שהעניינים של השואה או אפשרות של השמדה נאמרו רק ברמזים, יש לזה כנראה עוד סיבה. כי זה מתוך כבוד אלוהים מסתר דבר. כי הרי בסופו של דבר, גם בשרשרת עקיפה שבעקיפה, ריבונו של עולם הרי אפשר את זה. אם הוא אפשר, זה מעורר שאלות קשות עליו. אז יש לו תשובות. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יש תשובות. אבל יש גם קושיות. אז מפני כבוד אלוהים מסתר דבר, רבותינו לא רצו לדבר על זה יותר מדי. לכן כתבו את זה ברמזים. אבל הייתי רוצה להבין זה קצת יותר. אגב, טוב, בסדר, נראה אחר כך מה מונע את זה. אז איך זה אפשרי?
כן. שאת
זה מזעזע, נכון? זה
כאילו רבותינו...
לא, 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 לא. רבותינו, מה יש מרבותינו שהזהירו גם? כן? למשל, הגאון מווילנה אמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר לתלמידיו שכשיתחיל קיבוץ הגלויות, יצטרכו להעביר בבת אחת 600 אלף יהודים לארץ ישראל. שאם לא, שאם יתעכבו, אז יהיה קשה מאוד, והיה רבנו מוריד דמעות כשאמר לנו זה. אומרים תלמידיו. זאת אומרת, הגאון מבינה צפה שחייבים מיד 60 ריבו, כי אם לא יש סכנה. ערב השואה היו בארץ ישראל 400 אלף איש מישראל. ערב השואה. מה? כמה בדיוק? 402,137 ועוד אישה בהיריון. אז שאלות, כמה בדיוק? מה זה בדיוק? אז מה אמרת בדיוק? טוב. וכשקמה מדינת ישראל, היו פה 600 אלף. כן, מה אתה רוצה? אז זו, זה מה שצריך לברר. מה במגילת אסתר מלמד אותנו שיכול למנוע את השואה? זה גם שאלה שנייה. אז אני צריך לענות עכשיו על שתי שאלות. השאלה הראשונה, מה מאפשר את זה? השאלה השנייה, איך מונעים את זה? בסדר. לא. אצלי זה שתי שאלות. מה? לא, לא, לא. בכלל. לא, בכלל. אתה מרשה לי, כן? אני פה, יש לי יתרון, המיקרופון אצלי. טוב. אז בואו נתקדם. זה עובד גם, זה צריך להיות. זה לא. טוב. בפרשת בחוקותיי. אולי לפני כן. ידוע שהגלות זה לא מקום נורמלי בשביל היהודי, נכון? מה היהודי עושה בגלות? זה לא נורמלי. במיוחד שאם מבינים מה שקורה בגלות, היה צריך להיות שמהר מאוד עם ישראל ייעלם. איך כתוב? ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. ככה זה הסדר, הרגיל, הטבעי. אומה שאיננה נמצאת בארצה, בין שונאים, על המקום, האומה הזאת נגמרת. וכאשר אנחנו יודעים מה הייתה הכמות האדירה של השנאה של הגויים אלינו במשך הדורות, אז באמת אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה שהם לא עשו את השואה מוקדם יותר? אלא שהקדוש ברוך הוא הבטיח שיש איזה מין הגנה. איך כתוב? ואף גם זאת בפרשת בחוקותיי. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. כלומר, אם הייתי מאפשר לחלותם, זאת הייתה הפרת ברית. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני סידרתי שכל זמן שאתם צריכים להיות בגלות, יש השגחה מיוחדת עליכם שמונעת מכם את ההשמדה. משהו יפה, נכון? נפלא. וזה קצת דומה למה שאומרים, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. כשאנחנו שומעים משפטים כאלה, אנחנו מרגישים מצוין. איזה יופי, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שכינה עמנו. אנחנו לא שמים לב למה שגנוז מאחורי המשפט הזה. זה אומר שהשכינה בגלות, ושהיחידים שלא שמים לב שהיא בגלות, זה אנחנו. בגלל שאנחנו פוגשים את השכינה, בבית הכנסת, בישיבה, במועדון היהודי, וכדומה. פוגשים, כן? פוגשים את השכינה שם, אבל הגויים מרגישים שהשכינה הסתלקה. אז זה נורא, זה עולם ללא שכינה. ואז הם נוקמים ביהודים, והם אומרים, אתם הרגתם אותו. ואנחנו לא מבינים, איך הם אומרים שאנחנו הרגנו את אלוהים? אנחנו פוגשים אותו בתוך בית הכנסת. כן, אבל הם לא פוגשים אותו. והם מרגישים שזה קשור ביהודים, ולכן הם ממציאים איזה מיתוס, שהיהודים הרגו אותו. ולכן אומר המן, ישנו עם, אומרים חזל, אלוהיהם ישן. כלומר, זה נקמה על זה שהאלוהים ישן. זה בעצם מה שקורה כאן. אבל אף על פי כן, יש הגנה עלינו. אין, איך אומר המהר"ל? על הפסוק, הרי הגמרא מביאה כהסבר במגילת אסתר את הפסוק בירמיהו, ושמתי כסאי בעילם, והעבדתי משם מלך ושרים. אז מה זה עילם? זה המחוז של שושן הבירה. אומר המהר"ל שהכוונה שעד עכשיו השכינה הייתה שורה בירושלים, ועכשיו היא שורה בשושן הבירה. אז איפה נמצאת השכינה בזמן מגילת אסתר? בארמונו של אחשוורוש. ולכן, אתה אומר, כל מקום שכתוב המלך במגילה, המלך זה מלך מלכו של העולם וכו'. אז זה לא סימפטי, זה נורא. כלומר, השכינה נמצאת במקום גרוע מאוד, בארמונו של המלך אחשוורוש, בחצר ביתן המלך. ומה אתה עושה? אתה, כדי להינצל מן הסכנות הכרוכות בדבר הזה, אתה מוסר בחורה טובה מעם ישראל לאומות העולם. הרי כשקוראים את מגילת אסתר, זה בא לבכות. איך זה מסתיים? זה מסתיים יפה, נכון? מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. ואסתר? אסתר נשארה תקועה שם. ומה אמר לה מרדכי? אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואתו בתוויך תובדו. אז תלכי למלך. אמרתי, מה בסדר? הולכת למלך. רווח והצלה עמד ליהודים לא ממקום אחר, אלא מאסתר. והיא ובית אביה עבדו. כלומר, זה מסירת מלכות ישראל לאומות העולם. זה הסיפור של המגילה. מה? לכן בפורים צריך להרבות בשמחה. מדוע? כדי להתגבר על זה, לחפות על זה. הרי מה זה הסיפור של מגילת אסתר? אדם נפל לתוך הבור, זה צרה ראשונה. אחר כך בתוך הבור מגיע נחש, צרה שנייה. הוא מצליח להרוג את הנחש. אוף, חזרתי לבור. זה בעצם המצב של מגילת אסתר. אז מה, אז תוריד דמעות? לא, צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהציל אותנו מן הנחש. הרי אין צרה יותר גדולה מן הנחש, שהנחש יכול להמית, הבור, ספק יכול להרוג, אבל הנחש יכול להרוג. אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא, אבל צריך בשביל זה להרבות בשמחה. להרבות בשמחה כדי להתגבר, כפי שכתב בספר הקדוש הנסיך הקטן, אני שותה כדי לשכוח את חרפתי. כן? אדם נופל לבור, לא בטוח ימות.
בגלל זה בא הנחש.
בא הנחש, ואז הוא יכול להרוג אותו.
זה המלך.
זה המלך, נכון, בדיוק. זה בדיוק. אז בעצם אחשוורוש זה הבור. והי בימי אחשוורוש, אתה בגלות. זה נורא. כן? אתה הורג את הנחש המן, אבל בסוף אתה נשאר בבור. ויישם המלך, אחשוורוש, מס על המלך, על הארץ, ויהיה הים. מה אתה אומר? אתה שואל למה הספר קדוש? יש סדרה של שיעורים שהיה צריך להעביר במכון מאיר, אבל טרם נמצא התקציב לצורך העניין. וזה סדרה של שיעורים בחוש הומור. צריך שזה תקציב. אנחנו רוצים להעביר קורס מיוחד לנושא הזה. כן, טוב. כן, בבקשה. מי שלא היה בהתחלה שלא ייכנס. כן. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר, בוודאי. לא, זה לא טעות, זה אמת. כי אני רוצה להסביר משהו. למה חג הפורים נשאר לדורות? לכאורה, אחרי שנגמרה הגלות, אז מה אתה עושה עוד פעם חג על דברים שהיו בגלות? אלא שכל העניין של פורים זה כדי לגלות את נצח האומה, והנצח של האומה הוא שייך לכל הדורות. הוא לא שייך דווקא לזמני גאולה או לזמני גלות. מובן? לכן, אפשר לומר, כשהייתה ליהודים מורה ושמחה, הם הרגישו משהו מבחינת העתיד לבוא. לרגע אחד זה התנוצץ. כן.
מה שהרב אמר, שבפורים הגאולה היא חלקית, ההצלה
היא חלקית. לא, הצלה בפורים היא מלאה, רק אין גאולה. זה הצלה בלי גאולה. כן. בול. מה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת, לכן לא אומרים הלל בפורים, כי אנחנו נשארנו עבדי אחשוורוש, ואתה לא יכול להגיד הללויה, הללו עבדי השם, ולא עבדי אחשוורוש, כי אתה לא יכול להגיד הלל, אלא אם כן הנס הביא אותך לעצמאות מדינית. לכן, במקום זה, אתה עובר את המגילה, במקום ההלל, ביום ובלילה. טוב. בסדר? המגילה, במקום ההלל. מתי אומרים מגילה? ביום ובלילה. אבל מגילה זה במקום הלל. טוב, לא יודע. יש מסקנות שיוצאות מזה. כן?
איפה הדעה שזה מקום הלל?
זה כתוב בגמרא. בגמרא, כן. אתה אומר מגילה במקום הלל. ומתי אומרים את המגילה? בלילה וביום. טוב, לא בסדר, לא אמרתי כלום. זה משהו ככה התקשר. לא יודע למה זה מתקשר. זה משהו. טוב. בול. אני רואה שאתה יכול להעביר את הקורס. טוב. עכשיו. כן. אני עוד לא גמרתי. אני עוד... העם ניצל, לכן אנחנו שמחים, ברור. אבל זה הפוך מהגאולה של יהודית. כן? יש מעשה יהודית בספרים החיצוניים, נכון? היא במקום להתמסר לגוי, היא חותכת לו את הראש. זה בארץ ישראל. שם בחוץ לארץ, היא ניתנת לגוי. טוב, אז בואו נחזור לנושא של ההשגחה המיוחדת בזמן הגלות. בזמן הגלות כתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלויותם, ולהפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. והפסוק הזה, חז"ל דורשים אותו על מגילת אסתר. יש אפילו פיוט, פורים פורים לנו, שאומרים אחינו הספרדים, יש שם, ואף גם זאת ביותנו, גולים בארץ אויבינו, לא עזבנו השם אלוהינו, להפר בריתו איתנו. נכון? עכשיו, אז אולי צריך בשביל זה לראות, אין פה ספר ויקרא, רק רגע, יש פה איזה תנך, משהו, ויקרא, משהו. יש, תודה. זה בפרשת בחוקותיי. כתוב כך, אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יקנע לבבם הערל ואז ירצו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אז מה זה מתאר? את התחלת שיבת ציון, נכון? ואז פתאום יש חזרה אחורה. והארץ תעזב מהם ותירץ את צפתותיה, בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם, יען וביען, במשפטי מעשו, ואת חוקותי גל הנפשם. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם, מארץ מצרים. לא הבנתי מה, כאילו באמצע התהליך של הגאולה, התורה אומרת, ואני מבטיח לכם שלא תהיה שואה בזמן הגלות. כאילו, אבל זה מוזכר אחרי שהתיאור של הגאולה מתחיל. פשוט צריך לדעת לקרוא עברית מקראית. ואף גם זאת, בהיותם. בארץ אויביהם. לא נאמר, ואף גם זאת, בארץ אויביהם. בהיותם. מה זה בהיותם? כל זמן שהם צריכים להיות שם. אני קראתי את זה מספר ויקרא, פרק כ"ו. פרשת בחוקותיי. אז זאת אומרת, בהיותם, כל זמן שהם צריכים להיות שם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לכם, יש השגחה נגד הטבע. לא תהיה שואה. הבהיותם הזה אומר הכל. כי יש איזה שלב שבו אני מעביר את השכינה מארץ, מהגלות לארץ ישראל. מה קורה באמצע? יש עולם ללא השגחה. יש הפקר. ואז כוחות ההפקר יכולים לפעול. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את הממדים של מה שהמן רצה לעשות ומה שהשואה הייתה, אנחנו מבינים שיש שם מאגרים עצומים של כוחות הפקר ללא השגחה שיכולים לפעול לרגע, לרגע קצר. אבל הרגע הקצר הזה קיים. וזה בעצם מה שנותן את הכוח. כן? שאלנו לגבי השאלה הראשונה. מה נותן את הכוח? פשוט סילוק ההשגחה לרגע. שנאמר, ואנוכי הסתר הסתיר פניי בעת ההיא. למה? במקום שתענה לו, שזה מפריע לי לענות לו, אז אני אענה לו. כן? מה? הקדוש ברוך הוא משגיח בשני אופנים. אני מסביר לך. הקדוש ברוך הוא משגיח בשני אופנים. הוא משגיח או על ידי השגחה, או הוא משגיח על ידי הפקרה, שזה גם אופן של השגחה. כלומר, יש השגחה בצד האפל. כמו שאתה מדבר על צד של אור, כל צד של אור מוליד את אפשרות הצל שלו. כן? זאת אומרת, אם אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הטוב והמיטיב, אתה צריך להכיר אותו גם בתור האפשרות של הסיטרה אחרה. הרי יש ביטוי כזה, סיטרה אחרה. הצד האחר. הצד האחר של מי? הקדוש ברוך של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הצד האחר לפעמים מגיע, וזה מה שאמר מרדכי. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים, אבל לא כדאי. למה? כי זה ממקום אחר. רבי אברהם בן עזרא הקשה, מכוח הפסוק הזה, שלא יכול להיות שמקום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, כי אז איך נבין ממקום אחר? קושי על רבי אברהם בן עזרא. חז"ל כן קוראים לקדוש ברוך הוא המקום. אז מה התכוון מרדכי? מהצד האחר של המקום. לא כדאי שזה יבוא בדרך הזאת. אז הפקרה זה סוג של השגחה, נכון. אבל יש השגחה גלויה, ויש השגחה של אסתר פני. אז בסדר, זה השגחה דרך ההפקר. בדיוק כמו שמצאנו גם הצלה דרך ההפקר. כי הרי מה זה לפיל פור? הוא הגורל. גורל זה גם כן דבר אקראי. זה דבר שאין לו סיבתיות ברורה. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא פעל דרך שם. זאת אומרת, יש סדרי סיבתיות, ויש סדרי אקראיות. באקראיות יכול לצאת לנו פוקס, יצא לנו טוב. למשל, בגורלות של יום הכיפורים, כשסעיר של שם עולה תחילה, זה טוב. ולפעמים יכול לצאת שעזאזל עולה ראשון. נכון? כלומר, אין לך הבטחה. יש אקראיות, יש תהליכים אקראיים. כמו שיש תהליכים דטרמיניסטיים, יש תהליכים אקראיים, כאוטיים. זה השגחה דרך האקראיות, ולא דרך הסיבתיות. זה עניין של מינוח. אל תתפס לסמנטיקה, בבקשה. כן, מה?
בעולם אלוקי, אקראיות רגע...
אקראיות זה לא מקריות.
לא מקריות, אקראיות זה חוקים ללא...
לא, אקראיות הכוונה שאין סיבתיות. אבל זה לא שאין השגחה. נכון, יש שחורים אפלים בתוך המערכת. אגב, זה דבר שמקובל היום במדע החדש, מה שנקרא תורת הכאוס, אם שמעת על זה. אל תגיד לי שלא שמעת, אני לא אמין לך. אתה חושב שזה שטויות? בסדר, אתה מדבר כמו איינשטיין, שאמר אלוהים לא משחק בקוביות. כן, אז זו מחלוקת. בסדר. כן, בבקשה. כשניתן האות, ניתן האות ישר לצאת. הצהרת כורש. הצהרת כורש. זה לא בחוץ, כן. נכון.
יש אצלנו שעכשיו זה הזמן?
אצל מי?
בלעם הרשע?
כן, כן, גם בלעם, הוא הבין את הדבר הזה. כן. כן, בלעם ירגיש טוב מאוד. מה עשה בלעם? הוא אמר, עכשיו עם ישראל עומד להיכנס לארץ. צריך לעצור אותו ברגע האחרון. כן? זה הזמן של החולשה, כי הוא צריך לעבור מתלמוד לתלמוד. כן. כן, כן, זה בלע הרשע. בלע הרשע, בלעם, הוא זה שעשה את העבודה הזאת. כן. טוב. רוצה קצת להתקדם. יש ב... בספר, בגמרא, מסכת מגילה, שאלה, המן מן התורה מניין? מחפשים איפה כתוב המן בתורה. מה פירוש השאלה הזאת? אז אולי לא כתוב, מה יש? אולי המן לא כתוב. לא יכול להיות שהמן לא יהיה כתוב. כי אם המן לא כתוב בתורה, זה סימן שיש חיסרון בתורה. כלומר, התורה מדברת על השגחה מתמדת. אבל אנחנו מצאנו מצב שהיינו מופקרים. אז איפה המן? לכן הגמרא עונה שנאמר המין העץ אשר אמרתי לבלתי אכול ממנו אכלת. המין העץ, המין אותיות המן, אם כן זה כתוב בתורה. פשוט. סוף סוף מצאנו. כן? אז למה לא תגיד בהמין הסלע הזה נוציא לכם מים וכל דברים כאלה, נכון? לא. אבל המין המין העץ אשר אמרתי זה מראה שכאילו הקדוש ברוך הוא לא ידע. יש לו ספק. יש לו ספק לקדוש ברוך הוא. מה? נכון. לכן אני מסביר שכוונת חז"ל איננה לעשות משחק מילים. כי משחקי מילים אפשר עוד כמה. אלא חז"ל רצו לדבר מבחינה עניינית. שהשאלה, המין העץ אשר אמרתי לבלתי האכול ממנו אכלת, זה באמת השורש של המן. כי הקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא יודע. תגיד, אולי אכלת מן העץ? עכשיו, חזרנו, למה הקדוש ברוך הוא דיבר בסגנון כזה? נכנס עמו בדברים. כדי לא להבהיל אותו. זה מדרכי דרך ארץ. שגם כשאתה בא להאשים מישהו, אתה עושה את זה בדרך שלא תבהיל אותו יתר על המידה. אבל זה עצמו, הצורך הזה, להיכנס עמו בדברים, הוא המוליד את האפשרות של הספק. ספק בזהות. וכיוון שיש ספק אלוהי, אז הספק מתפשט אחר כך במציאות, והוא מקבל את הצורה של המן. אז מה הפתרון? איך מונעים? אז פשוט, יש פתרון פשוט ביותר. כתוב המגילה. בשביל זה נכתבה המגילה, כדי שנדע איך להתמודד עם זה. מה אמרה אסתר? לך, כנוס, את כל היהודים. אשר בשושן, כמובן, כי זה מה שאתה יכולת לפי התנאים של אז להשיג. לך, כנוס, את כל היהודים אשר בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, ויאללה, לילה ויום, גם אני ונערותיי, עצום כן. ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מה פירוש? ובכן, מה? זה לא, זה לא מכוון. נכון, נכון, זה, כן. ובכן, אבוא אל המלך. הכוונה שמידת הדין מתוחה, ואני אלך נגד מידת הדין. מדוע? כי אני בא בשם כולם. כלומר, אם יש אחדות באומה, למרות חילוקי הדעות, למרות שיש סוגים שונים של יהודים, יש יהודים מסופקים, אם אתה בא בשם כולם, אז זה מונע את השואה. כי האחדות יוצרת נקודה של גילוי שכינה. ומכוח זה אפשר למנוע. כן? מה הכוונה לאחדות? שכולם מאוחדים, מסביב לנקודה כלשהי. לא מסביב לכל, כי אי אפשר שיסכימו בכל. אבל יש נקודת חיבור. כן?
אה?
נכון. אבל היה מישהו שעשה את האחדות במקומנו, הוא אסף אותנו מכל אירופה. הוא אמר, אתם לא רוצים, אז אני מאחל. כן. עכשיו זה אומר שאין לנו שום סכנה, כי אנחנו מאוחדים. אנחנו מאוחדים ועוד איך. אתה יודע מה זה? שלמרות כל הוויכוחים העצומים שיש במדינת ישראל, אין מלחמת אחים, ושיש רק צהל אחד, זה לא יאומן. כן. מה? היהודים שבחוץ לארץ? מצוין. הם יודעים שהם מאוחדים. הם מאוחדים בסכנה משותפת שכולם מזהים אותם ממדינת ישראל. רואים יהודי ברחוב, מתנכלים לו. למה? כי מזהים אותו עם מבצע עופרת יצוקה. נו, זה סימן שיש אחדות, נפלא. כן. כן, המלאק זה מי שרוצה לבטל את האומה בשורשה. כמו של היטלר, עם שמו וזכרו. אני לא יודע, לא יודע, נמצא. אם יהיה צורך, נדע. מי הוא? אם יהיה צורך, נדע מי הוא, אל תדע. מה? לא, כן. לא, זה קטגוריה אחרת לגמרי. כן. לא הרי גוג ומגוג, כי הרי המלאק. שני דברים שונים. כן, בבקשה. לא, יש אחדות נפלאה. תראי למשל, יש מוסד כמו מכון מאיר, באהבה ובאמונה, מקבל את כולם, מכבד את כולם. איזה יופי. טוב. אני רוצה להמשיך עם תרשי לי, כן? טוב. אני רוצה להוסיף נקודה שמובאת ברמח"ל. רמח"ל כתב ספר קטן, אך משמעותי, בשם מאמר הגאולה. מאמר הגאולה. במאמר הזה הוא מסביר בדיוק את כל התהליכים, גם על פי הנגלה וגם על פי הנסתר, שמתרחשים בתהליך הגאולה. ויש לו שם תוכנית, יש לו גם תיאור של מהלך שנקרא חלונות, Windows. והוא מסביר שם איך זה, מה זה החלונות. כתוב, כל דודי הנה זה בא, מדלג, רגע, איפה זה? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. לא חרכים, אלא חרקים. זה שבצבא אומרים חרכי ירי, אז מה? זה טעות, בעברית. כן. שמשגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא, שהוא הדוד, יש לו שני אופנים להביא את השפע, את האור שלו אל העולם. יש לו האופן שמקובל בזמן שישראל על אדמתם, ואז אומר, יש שער גדול שנפתח אל העולם, ובו יש שפע אור גדול שמגיע אל העולם. אבל בזמן החורבן, אומר הרמח"ל, טריק, נסגר השער, חלונות הוגפו, ונשארו חלונות. חלונות וחרקים. זאת אומרת, חלונות קטנים, חרקים קטנים, והקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, לא דרך השער, אלא דרך החלונות. זה אומנם לא סימפטי, אבל זה מחזיק. כן? זה מחזיק מים, איכשהו. יש פוגרום פה, פוגרום שם, אבל איכשהו העולם ממשיך להתקיים. אומר רמח"ל, לקראת הגאולה, הקדוש ברוך הוא רוצה לפתוח את השער מחדש. אבל אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. לכן הוא לא יפתח את השער לפני שהוא סגר את החלונות. ואז הוא הולך וסוגר את החלונות אחד אחרי השני. ואז יש יותר חושך בעולם. אבל השער עוד לא נפתח. אבל עדיין יש קצת חלונות, אבל החלונות הולכים ונסגרים. עד שלרגע אחד כל החלונות נסגרים ומיד נפתח השער. כי אם לא, העולם לא יעמוד. אבל, אף על פי שאין הפרש בין זה לזה, זה יוצא וזה נכנס, אומר הרמח"ל, זה קורה למעלה, בעולם האבסולוטי. אבל בעולם הזה יש זמן, וזה לוקח, ומורגש בזמן ההפרש, ואז תהיה עת צרה גדולה, שעליה נאמר, למה השם תעמוד ברחוק, מרחוק, תעלים לעיתות בצרה, וזה יהיה זמן קשה, אבל יהיה קצר. קצר יחסית. כן? זאת אומרת שהחלונות נסגרים, והשער נפתח. ככה כותב רמח"ל בספר מאמר הגאולה. נראה לי שהוא כתב את זה לפני הרבה זמן. כן? הוא כתב את זה בחיי הרמח"ל. בזמן חייו הוא כתב את זה. כן, כן. בואו. אז כן, אנחנו לומדים, כן, דרך הדברים שראינו, זה שחג הפורים הוא חג שבו יש מתח גדול של הידיעה, של אפשרות, של קטגוריה כזאת, של שואה, שואת המן, שניתן למנוע אותה על ידי לך כנוס את כל היהודים. ומכוח זה מובן, מדוע כל העניין של חג הפורים זה להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות, ששולחים משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, בלי לבדוק אפילו, יש הלכה, אסור לתת צדקה למי? שלא הביא הוכחות שהוא צריך את הכסף הזה. פה אתה לא בודק. כל פושט ידו ליטול, אתה נותן כדי להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות, כדי שלעידים תהיה אורה ושמחה וששון ועיקר שלום.